אנחנו בפסקה ח' עדיין, התשובה השלישית אני עוד פעם רוצה לחדד או להדגיש או לחזור על העניין שיש כאן, על איזה נקודה שיש, הנקודה היסודית אולי שצריך להיות זהירים בנקודה הזאת. הרב מדבר פה על תהליך שאני לא יודע כמה זמן זה, מי יודע כמה זמן זה לוקח, כמה שנים, כמה עשרות שנים הוא לוקח, מהתקופה שבה היינו בגלות ועד לעתיד לבוא. התהליך מדורג שבו אנחנו משנים את הסגנון של עבודת השם. עכשיו זה לא סגנון חיצוני, אלא זה סגנון שמקורו באור גדול שהולך ומתעצם בנשמות שלנו, ומתוך זה זה בא לידי ביטוי בהתנהגות שונה. זה בא לידי ביטוי בעיקר בכך שבסגנון שבתקופת הגלות הוא בעיקר כבישה של כוחות, ממילא זה בא לידי ביטוי בעניין של כפיפות, אנחנו כופפים את הקומה, למרות שהקומה לא צריכה להיות כפופה, אדם הראשון נולד בקומה זקופה, מהמה כתוב. זאת אומרת, מראה האדם כמו שהוא נולד, זה מראה חזק, בריא, איתן, אבל כיוון שאנחנו עומדים במלחמה נגד היצרים ונגד כל מיני נטיות שהן לכאורה טבעיות, אז אנחנו מוכנים לוותר על הטבעיות, על הקומה ועל כל מיני דברים מהסוג הזה, ובלבד שהנפש הרוח תנצח. וזה סגנון שלם שיפיין את הגלות. הסגנון הזה, בגלל שאנחנו הולכים ושבים מן הגלות לארץ ישראל, אור חדש, על ציון תאיר, אנחנו מתמלאים יותר ויותר באורות אלוקיים, בריאים, חיים, בעוצמות רוחניות. ממילא זה בא לידי ביטוי בזה שאנחנו לאט לאט קולטים את האלוקיות שחודרת אפילו לטבע, ויודעים להבדיל בטבע בין הרע שמתגלה בתאוות וכדומה ובין הבריאות של הטבע, וזה מביא אותנו לידי כך שאנחנו רוצים לעשות שלום עם הטבע. אנחנו לא רוצים להסד איזו שיטה שעומדת כל הזמן במלחמות נגד מה שהשם ברא, ואז זה נוצר סגנון אחר. המאפיין הכי חזק שהרב נותן זה אנחנו מתחילים להתמלא בעוז תחת אשר הכפיפות והחסך של כוחות וצמצום של כוחות זה מה שהיה מאפיין את החיים הרוחניים שלנו. אז עכשיו הפוך, הקדוש ברוך הוא מתגלה בחיינו, אז כמה שהחיים שלנו יהיו יותר עשירים, יותר עזים, יותר עוצמתיים, ככה יותר ויותר הם יגלו את ריבונו של עולם. אז לכן העוז זה הדבר הגדול פה. זה לא שאנחנו עובדים עליו בצורה מלאכותית, אלא הוא פועל יוצא של מצב כזה, של מדרגה כזאת. אנחנו, כתוב, חז"ל אומרים, ישראל עזים שבאומות. ישראל עזים שבאומות. מה חז"ל? זה לא דבר חדש שהרב ממציא. ואם אנחנו מסתכלים טוב טוב בתקראו תהילים, כמה פעמים המילה עוז, שאדם עוז לא בא, עוז מופיע, כמה פעמים היא מופיעה בכל מיני דברים שהתחברו על ידינו בגלות, לא כל כך מופיעה. זה ככה, זה בארץ ישראל ככה זה נוצר בצורה חזקה. יש עדויות של כל מיני היסטוריונים בתקופות קדומות, תקופת בית שני, שהיו שכירי חרב מכל מיני ארצות, והגדודים של שכירי החרב היהודים היו מיוחדים במינם, היו קומת מירה, עזי נפש, ככה הם מציינים, שהיהודים היו מיוחדים בעניינים האלה.
יותר
נהגויים? מה?
יותר
נהגויים? כן, כן. יוסף בן בתתיהו בספר שלו מלחמת היהודים ברומאים, אז הוא כותב בהקדמה שאחד הדברים שהוא רוצה לברר אותם בספר שלו זה איך זה שהמלחמה על ירושלים, על מלחמת ארץ ישראל, בעיקר על ירושלים ועל בית המקדש, היא הייתה שונה לחלוטין מכל המלחמות שהרומאים נלחמו בכל העמים כולם. מלחמה ממושכת, עקובה מדם, מלאה גבורה, מלאה נחישות, מלאה בדברים שלא רואים אצל כל הגויים. הם בצ'יק צ'ק גמרו את כל הגויים מסביב. מלחמות לא התמשכו. אצלנו איזה 3 שנים לקחה מלחמה הזאת, שזה רוב הזמן זה הכיבוש של ירושלים, ואיזה מעשים של גבורה ומסירות. לא מוצאים את זה אצל הגויים בכלל, לא, רחוק רחוק מזה. אז הוא מנסה להבין את זה, זה אחד הדברים שבו נשמע בהגלמה.
המצב האידיאלי של האדם זה שיש הצדיק המופלא, שהוא מכיר את כל הכוחות שיש לו, ובעצם מכתב את הכל במקום הנכון.
כך כותב
ובכלל אין לו, אולי הוא יכול לעשות את זה, אבל הוא לא משתמש בכפייה. מנתב את כל המקומות, כל הכוחות לדברים הטובים.
כן, ככה כותב הזרי בפרק שלישי. פרק שלישי הוא מתאר את החסיד, הוא מתאר אותו כמו מושל על עיר, שבזמנים של שלום הוא נותן לשרים ולאנשים, לכל מי שנמצא שם, כל הפונקציונרים, נותן להם את כל מה שהם צריכים, ואז כשהוא צריך אותם בעת מלחמה או משהו כזה, אז כולם עומדים לרשותו. ככה החסיד הוא זה שנותן לכל כוחות הנפש מה שהם צריכים, הוא לא עושק אותם, ואז הנפש היא בריאה וחזקה ואיתנה, שאתה צריך לעשות, אז היא עושה מה שצריך לעשות בכל הכוח. כן, אבל להגיע, עכשיו להגיע לזה, תראו, עוד איזה הערה. יש דברים, אנחנו למשל היום רגילים, כבר היום מזה 2000 שנה, אנחנו רגילים שכדי להגיע לאיזה יעדים רוחניים, אנחנו עובדים על עצמנו, אנחנו מחנכים את עצמנו, אנחנו שואפים. זה עבודת היום יום של כל בחור ישיבה, יש לו שאיפות ויש לו רצונות ליישם, ואיך הוא עושה ולפעמים יצליח ומילא, וכן הלאה, מאבק בלתי פוסק על המסלול שהוא קובע לעצמו והוא רוצה, שהוא שואף לעלות בו. זה לא שזה ככה צריך להיות תמיד. לנו חסר פה איזה עיקר מאוד גדול, לא באשמתנו. וכשישראל על אדמתה ובית המקדש על מכונו ושכינה שורה בישראל, אז אנחנו מקבלים המון 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 כוחות מעצם המציאות הזאת. זה ששכינה שורה בישראל, זה כבר ממלא אותנו, זה כבר מרומם אותנו. הרב כותב באיזה מקום על המצב הזה, על שני הבחינות האלה, שבתקופה של גלות, אז אנחנו, כאילו תלמידי חכמים שבישראל, בונים מחדש את הקומה של השכינה. כלומר, זה שכל אחד מאיתנו פועל ועושה ומשתדל להתקדם, הוא בעצם, אל תקריא בנייך אלא בונייך, הוא בעצם בונה את הסך הכל של ההערה בעם ישראל, את הערת השם, וכתוצאה מההשתדלות הפרטנית הזאת והמסלול האישי שכל אחד אחד עושה, בסופו של דבר אנחנו בונים בחזרה את השרת השכינה בישראל. אבל כשישראל נמצא במצב השלם שלהם, אז זה הפוך, אז ריבונו שלם בונה אותנו, וזה דבר שאנחנו לא מכירים, כי אנחנו נמצאים בשלב הראשון. אבל תארו לעצמכם שאנחנו נולדים לתוך מציאות ששכינה שורה בישראל, ואנחנו קמים למציאות שאנחנו מלאי כוחות ומלאי שמחה, אנחנו לא יודעים משהו אחר, אנחנו לא צריכים לשאול את השאלות האלה אם אני צריך להקם את הכוחות, מקבלים כוחות ומלאים עוז ומלאים שמחה, והכל כתוצאה מזה ששכינה שורה בתוכנו, זה ממלא אותנו כוחות. הנתון הזה נתון שאנחנו כמעט לא מכירים אותו. מי שהוא מחובר לאיזה רבי גדול בחיבור נפשי, אז הוא יכול לקבל מעצם החיבור הרבה, אם זה רבי אמיתי וטוב וכן הלאה. זה גם כן דרך אחרת לקבל מאשר העבודה הפרטנית שאנחנו רגילים אליה. אבל האומה כאומה היא מקבלת את זה כשהשכינה בנויה. כן?
צריך לעבוד כדי להתקדם?
אף פעם לא, אין מצב כזה, אבל תמיד צריך, אבל השאלה כמה וכמה זמן, האיכות והקצב, זה שונה.
זה לא שאין עבודה.
כן, אין.
יש פה הרבה יותר של קבלה.
כן, כן. טוב, אז זהו, זה הנקודה הזאת. סליחה, כל זה אמרתי בשביל מה שאני רוצה לומר. עכשיו, כשאנחנו עושים את ה... עכשיו, כשאנחנו נמצאים במצב האחד ומסתכלים על המצב השני, אומרים שצריך להיות עוז וצריך להיות גבורה וזקיפות קומה, זה מסוכן. אף על פי שצריך להגיד את זה, זה מסוכן, וצריך גם להזהיר על הסכנה. המסוכן הוא שלא נבטל את המדרגה הראשונה בפני הראשונה, השנייה. שנדע שזאת הדרגה, ושנדע שכל אחד מבאי העולם בעם ישראל, אם הוא יהיה בתקופת הגלות, הוא בעל כוחו יהיה במדרגה הראשונה. ואם הוא לעתיד לבוא, בעל כוחו במדרגה השנייה. בעל כוחו, זה המציאות. וביניהם יש מדרגות ביניים. עכשיו זה שאנחנו עכשיו נמצאים, לא יודע איפה בסקאלה שבין הראשונה והשנייה איפה אנחנו נמצאים, אנחנו לא ממש בראשונה, אבל אנחנו ממש גם לא בשנייה, אנחנו באיזה מקום ביניים. אסור לזה, בשביל זה אני אומר את הכל, אסור לזה שזה יגרום לנו למעט את הערך של המדרגה הראשונה ולחשוב באשליה שאנחנו כבר מלאי עוז. לא, זה צריך להיזהר עם זה, צריך לדעת את זה, צריך להקשיב לתופעות האלה, לראות אותם. יש אנשים שהם ככה חיים, יש אנשים שהם כבר יותר קדימה מאנחנו, פחות. לדעת את זה, זה טוב לדעת, לקחת מזה מה שאנחנו יכולים, מה שזה לפי כוחנו, אבל זה לא בא לבטל שום ערך של מדרגה קודמת. אני זוכר את התקופה בארץ, זה היה סמוך אחרי השואה, קצת, השחרור, התייחסו בגאווה ובוז לאלה ששבו מהשואה. היו אומרים, למה הם לא התמרדו? למה הם נכנעו? למה הם הובלו כצאן לטבח? יובל. אחר כך תפסו את עצמם והפסיקו עם זה, אבל זה היה ניסר בחלל הרבה זמן. וזה דבר נורא להגיד דבר כזה. קודם כל, אדם נפגע ועשו לו מה שעשו לו, והוא מסכן. כמה שאתה צודק, למה לא? זה לא מצדיק את מה שעשו לו. והבן אדם הוא מסכן, אז אתה צריך לרחם עליו, בלי חשמונות. אז זה לגופו של עניין אסור לעשות, להגיד, אבל אני אומר, בעומק העניין באמת, למה באמת יכלו ללכת בצורה כזאת? בגלל שזאת הייתה גזרת הגלות, הרי כתוב, ונעשתם מפני עלי נידף, וכל מיני דברים כאלה שהם שייכים לקללת הגלות. אז אתה חכם, נמצא בארץ ישראל, ספגת לעצמך קצת מן העוז, ואתה מרגיש כבר, ואתה שופט אותם על פי המציאות החדשה שאתה נמצא בה. אילו אתה היית שם, היית בדיוק אותו דבר, כי היית תחת השגחה אחרת, ואתה טיפוסיות שונה. זה לא פייר ככה לשפוט. תמיד צריך לדעת ששופטים משהו בעניינים האלה, איפה אתה נמצא, איפה נמצא מי שאתה שופט אותו. זה לא שכל ההיסטוריה זה סקאלה ישרה, אותו דבר, רק הבדלים של שנים או מקומות. מה פתאום? זה הערות אחרות, זה שפע אלוקי אחר שהנפשות מקבלות. מה שנמצא בגלות זה משהו אחר לגלות, מה שיש בארץ ישראל פה זה שפע אחר, זה השגחה אלוקית אחרת, גלות אחרת בלבבות.
היום שכולנו בארץ ישראל, אז למה צריך להמשיך לכבד את המדרגה הראשונה?
בגלל ש...
לא, מה שהיה, בסדר, לא מתייחסים למשל, אבל היום, אם יש כאלה שהם במדרגה, שהם עדיין מסתכלים על הדברים ככה, אז למה צריך להעריך את זה, צריך לכבד את זה?
לכבד מה הכוונה? לתת לזה מקום. בשעתו, אילו אנחנו היינו לפני כך וכך שנים, ככה ראוי להיות. ולמה הם היו ככה? כי ככה היה ראוי באותה תקופה ובאותה תפיסה. זה הכוונה.
יש מי שגם היום ככה.
כולנו ככה במידה מסוימת. אנחנו עוד לא הגענו לקצה, אנחנו נראים את הערובד של ככה וככה, אתה יכול לראות בשפה מוסר, בהנהגה שאנחנו מתנהגים. אנחנו לא כולנו מלאי עוז ותעצומות, אנחנו גם נכנעים וגם בענווה שהיא לא, שהיא סותרת את העוז, ענווה לא צריכה לסתור את העוז, אבל יש אצלנו את הסגנון הזה, זה מעורב אצלנו, מעורב בתוכנו, בתוכנו, הארץ ישראלים. זה סיבה ראשונה, שאנחנו בין שני המדרגות. דבר שני, אז מה שאני אומר לכבד זה, כי זלזול בזה, קודם כל צריך תמיד לכבד אנשים, אבל הזלזול הוא יבלבל אותנו. אנחנו נחשוב שאנחנו נמצאים קדימה ואנחנו לא נמצאים שם. דבר שני, יש כאלה בתוכנו, גם ישראל, שהם לא מוכנים להיפתח לאור חדש לציון תאיר. אז האור הזה לא מופיע עליהם. פשוט לא. יש אנשים שבעקשנות אומרים זאת לא גאולת ישראל, ולא נפתחים לזה, ומפתירים כדי אשתקד, ולא, ולא, ולא מנסים לקלוט את הרוח החדשה, את האור החדש. פעם אני חשבתי, למה, בהקשר הזה, למה הנביא חזקאל אומר, אתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פריכם תישאו לעם ישראל כי קרבו לבוא. למה הסימן לקץ זה שאנחנו רואים שפירותיה של ארץ ישראל, שהעצים נותנים פירות ונושאים ענפים? תגיד שאנחנו רואים שעם ישראל שב לארצו. זה לא... זה לכאורה יותר מהעצים. מה העצים הם? זה לפני האנשים? האנשים הולכים ושווים לארץ, וזה סימן של הקץ. בסדר, לא שווים הרבה, שווים קצת. והתשובה, בוודאי שהאנשים זה העיקר, אבל הם לא יכולים להיות סימן לקץ. למה? כי מתי, אילו היינו יכולים להסתכל בליבו של כל אחד ולראות את התמורה שמתחוללת, הרי תמיד באו לארץ ישראל, גם לפני שהתחיל הקץ. לא הרבה, אבל היו. אז אילו היינו יכולים לראות את התמורה שמתחוללת בלבבות של האנשים מההתחלה של תקופת הקץ ואילך, אז היינו רואים את הקץ. האנשים האלה מתחילים לקבל אור חדש, מתחילים להתמלא בעוז ותעצומות. אנחנו לא יכולים לראות, כי כולם נראים אותו דבר מבחוץ. אז למרות שבאמת אמורים להיות תמורות, אמורות להיות תמורות אצל האנשים האלה, אנחנו לא יכולים לראות את זה. אבל אצל העצים אנחנו יכולים לראות. עד עכשיו לא היו עצים, עכשיו יש עצים. עד עכשיו לא היו פירות, לא נעשו פירות, ואנחנו עכשיו כן. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם שיבוא לארץ ולא רואים עליו שום דבר, וגם אם היית יכול להסתכל על הלב לא היית רואה כלום, כי הוא לא פותח את עצמו להשפעה של ארץ ישראל, להשפעה שהקדוש ברוך הוא משפיע על הארץ. זה לבושתנו, זה בכאבנו, זה ככה. אז זהו, אז כמה שהערכתי כל כך, זה שלא... לדעת המורכבות של העניין ולא לא, לא לטעות בזה. למה יצא עכשיו לא יודע מה כבר הסברנו ומה לא. אז מה? מה? למדנו את החצי השני.
כן,
רק אתה רק ודאי ודאי.
אז אני מבין מדברו של הרב שככל שאנשים יותר בראש מבינים או נפתחים לרעיון הזה של הגאולה וככל שמעמיקים בו, אז יותר הם מקבלים את העוז ויותר מתחברים.
נכון, 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 כן. זאת אומרת, הם לא ערים לרעיון של הגאולה, הם נפתחים לזה שיש אור חדש על ציון. הרי שורש השורשים של הגאולה זה לא המאורעות שמתרחשים, אלא זה שהקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון. זה מחולל אחר כך כל מיני שינויים, בגלל זה בונים, בגלל זה כמדינה, בגלל זה עושים כל מיני, לומדים הרבה תורה, ותורת ארץ ישראל מתפתחת, ושירה, וספרות תורנית, הכל מתפתח. זה השורש, שאור חדש על ציון תאיר. ככל שנפתחים לאור החדש הזה, מבינים שהקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון, עוקבים אחרי מה שמתרחש לי בלב ביחס למה שהיה לפני 100 שנה, 200 שנה. אז אתה רואה את זה, אתה רואה את זה, אתה זוכה לזה, אתה רואה לזה. ויש לזה גם דרכי טעות, כמו בכל דבר. לא כל אחד יודע לנווט את האור שמתגלה בליבו. החלוצים הראשונים חשבו שהאור חדש שמרגישים, התחושה הזאת, זה בטח רצון לבנות משהו חדש. מה חדש? סוציאליזם, אני יודע. עד שהם נלכדו ונוקשו, והתברר שהם לא פרשו נכון את האור הזה. זה אור של תורה, זה אור של קדושה. אבל תורה וקדושה, מה שהם הבינו, היה קטן עליהם, ככה הם חשבו. אז הם חיפשו את זה בדברים אחרים. זה אמר להם כבר הרב, אנחנו קראנו את זה בפסקה קודמת, באין מטרה לגבורת החיים. יש לכם גבורת חיים, יש לכם עוצמות, אור חדש. אם אתם לא תנסחו את המטרה הנכונה, להתקרב אל השם וכן הלאה, היא תלך הלוך ונמוג. כל הגבורה הזאת, כל העוז הזה, היא התמסמס. חילה ימעט והיא תתנוון ותצד אל הבליה הנכונה לפניה במורד. שמרחם, זה מה שקורה. וגבורת החיים העליונה, האמיתית, העוז האמיתי שממלא את הלבבות, המאותרת בכלל, בקהל עם, שיודעים שהיא מחוברת לעם ישראל ולתורת ישראל, שזה עניין אחד, היא מופעת במטרתה הנכונה לפניה בחיינו אנו, בחיים התוכיים שלנו. איפה מופיע העוז הזה? בחיים התוכיים שלנו, בתורה, שבשביל כך אנו חיים וקיימים, נלחמים ונצחים. בסדר, אז אנחנו עכשיו נראה את הפסקה הראשונה, את החלק הראשון של הפסקה. היהדות בגולה, לולא היניקה שהיא מקבלת מיטה לחיים של קדושת ארץ ישראל, לא היה לה בסיס מעשי בעצם. כלומר, זה שעם ישראל כל הזמן בגלות מצפה לשוב אל הארץ, הציפייה הזאת זה חיבור של הרצון, זה חיבור של הנפש לארץ ישראל, משם הוא מקבל חיות, זה נותן לה קיום. בלי זה לא היה לה בסיס מעשי בעצם, זה חיבור לארץ, משהו ממשי. כי אם על ידי חזון הלב, המסד על ציורים של תקווה ושל הגות יקר מצד העתיד והעבר. רק על ידי חזון לב שמיוסד על התקוות האלה וזה מחובר לארץ, ככה יש לה, ככה זה מה שנתן לה טל חיים. אמנם יש קצבה בזמן, כמה כוח יש בחיזיון לב זה שאנחנו מצפים לארץ ישראל, לישא עליו את מסע החיים ולסול בכוחו, לסלול בכוחו נתיב לחיי העם. 2000 שנה, בסדר, זה מחזיק מעמד, אבל יש קצבה לזה, לא יכול בלי סוף לתת חיים ליהדות בגולה על ידי שיצפו לארץ ישראל. והקצבה נראה שכבר מלאה צבאה, ככה אומר הרב, לפי הסתכלות רוחנית על המציאות. על כן, בגלל שהגיעה כבר הקצבה הזאת לסיומה, יורדת היהדות בגולה פלאים, כי היא כבר לא מקבלת חיות מתקוות ארץ ישראל. ואין לה תקווה ליהדות בגולה, כי אם לנטוע אותה במקור חיים של חיים ממשיים, לא ארטילאים תקוותיים, לא, אלא חיים ממשיים של קדושה עצמית שאינה מצויקים בארץ ישראל. זהו כתב לפני 100 שנה. היום אנחנו רואים כמה, מה יש בגלות, צרנו הרב, הולכת ונכחדת צרנו הרב. לא, אפילו ניצוץ אחד של חיים הממשיים הללו, כן, יתחילו לבנות קצת, יתחילו קצת אישור, קצת חקלאות, אפילו דבר קטן יחיה המון גדול ורב של חיים חזיוניים. חיים חזיוניים זה חיים רוחניים. חיים רוחניים עם חיבור למציאות ילכו ויהיו תוססים ומתפתחים. החיים הממשיים של קדושת היהדות,
רגע, אחר, החיים הממשיים הוא מתכוון שהם כבר באים לארץ?
כן. החיים הממשיים של קדושת היהדות אינם מתגלים כי בשיבת האומה לארצה, בפירוס מה שאתה שאלת, שהיא המסילה הסלולה לשיבתה לתחייה. כן, הייתה בתקופה של הרב עוד דיברו על זה, שכאילו מה זה נקרא גאולה, זה להעתיק את הגלות לארץ ישראל. מה נעשה בארץ ישראל? גם כן אנחנו נלמד תורה וכמו אוכלי מן, שום השלכה להתיישבות ולתפיסת חיבור ממשי במובן הלאומי. כל העליונות שברוחה ובחזון ליבה, הנבואה שאנחנו מצפים אליה וכל העניינים העליונים שלנו יקומו ויחיו כפי אותה מידה שהיסוד המעשי יתפוס מקום להחיות את החיזיון המתעלף. החיזיון אין לו כבר כוח, הרוחניות אין לה כוח. ככל שהיא תהיה יותר מחוברת למציאות, ככה החיזיון הזה יותר ויותר יאיר. כי ההופעה היא הופעה שלמה, כלומר הנצרות להבדיל, אז היא יסדה את המבט העקום הזה שהקדושה שייכת לרוח והגוף זה שייך לטומאה, ועל פיה יש להם את האמרה הזאת, מה של הפופ לפופ ומה של הקיסר לקיסר, וזה ישראלית כזאת. אבל ישראל לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא, ישראל חבל נחלתו. אנחנו באים בעצם חיינו בארץ לגלות שהכל קודש, כלומר אנחנו חיים חיי אומה בארצה, שזה חיבור של רוממות הרוח והנבואה לתחתיות הארץ, לחקלאות ולממשות, והאומה הזאת היא כל כולה קודש, קדושים תהיו. ובחיינו אלה שבהם אנחנו גם מחוברים לארץ וגם לגובה, אנחנו מבטאים את זה שבעצם הכל קודש, שריבונו של עולם מחובר לאור ולרוח כמו שגם לגשמיות, שאין עוד מלבדו. זה מגלה שאין עוד מלבדו. כל זמן שאתה אומר את העניין הזה שריבונו שלנו שייך רק לרוח ולא לגשם, אתה לא יכול להגיד אין עוד מלבדו. אתה משסע את העולם, את המציאות, המציאות שרק חלקה אלוקי, חלילה. וכשאתה מחבר את האור למציאות הממשית ומקדש שם השם בחיבור הזה, זה הופעת האמת האלוקית במלואה, שאין עוד מלבדה, הכל קודש. אז יש הלכות של כליים ושל שביעית ושל כל ההלכות התלויות בארץ ושל הכל, הכל יגעגעך עד פרטי הפרטים של הופעת החיים באדמה, בממשות. ולכן, בגלל שככה זה הופעת שם השם שלמה, וכל קיטוע רק ברוך ניות אתה מוצא את ריבונו שלם, זה לא שם. לכן כאן החיבור הזה הוא מפיק את האור הכי גדול, הוא מניב את האור הכי גדול, כי ככה השם שורה בעולם, כל המציאות ממרומי העולמות ועד תחתיות הארץ, הכל הופעת שם השם. ברגע שאתה קוטע ואומר לא, ריבונו שלם מופיע רק מהגרטל ולמעלה, אז אין, הוא לא מלך העולם, חס וחלילה. והאור הוא לא אור אמיתי, האור האמיתי זה אור שאין עוד מלבדו, הכל 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 אלוקי, כמובן בערכים, במדרגות. יש שאלות?
אם יהדות הגולה מקבלת את מקדושת ארץ ישראל גם במבט של העבר וגם של העתיד, אז מהעתיד כן יכולה להתעצם גם שם, כל עוד שקרובים. מהמבט של העבר, ככל שיותר קרובים לעבר אז יותר חזק, וככל שמתרחקים מהעבר זה נמוך, אבל הם מקבלים גם מהעתיד.
אז הוא אומר שיש קצבה גם לזה, שזה לא דבר שאין לו סוף, הוא אומר.
זה לא אמור להיות בכיוון ההפוך.
מה הכוונה?
שככל שמתקרבים יותר לעתיד, אז יהדות הגולה יכולה יותר לנוק מהעתיד.
הוא אומר שלא, בגלל שיש לזה קצבה, סך הכל זה רק חלק. הוא אומר, השלמות זה כשבאמת מחוברים, כמו שאמרנו עכשיו, כשהאור והגשמיות מחוברים ויש הופעת אור אחד. אז שמצפים לזה וחושבים על זה בלי שיש ממשות של חיבור, עוד אפשר קצת לבנות מזה, אבל כמה אפשר לבנות? בסופו של דבר צריך שיהיה חיבור ממשי. נראה לו, אומר הרב, שכבר הגיע הזמן, ואנחנו רואים שכבר אין לה את החיות הזאת מהציפיות האלה, היא רוצה חיבור ממשי. זה דבר שצריך באמת עיניים להעריך את זה, אבל בזה אנחנו סומכים על העיניים של הרב. כן? תסתכל על המכלול, אתה לא יכול להסתכל על פרטים. אחוז הנישואי תערובת, אחוז החיבור הממשי לקדושה, הרובה דרובה דרובה, זה ממש בחוץ. זה 90% נישואי תערובת, יש מקומות שזה 90% נישואי תערובת. אין יהדות בריאה, אתה מונה, הרבה יהודים יש בחוץ לארץ, אתה יכול למנות מיליונים יותר מאשר בארץ ישראל. אבל האיכות של היהדות, עד כמה הם מקוברים לאומה, רוב רובם הם רפורמים, רוב רובם, והקשר שלהם זה בית כנסת ביום כיפור, אולי בקושי, עם ככה ביקור במכונית, לראות מה קורה שם עם החבר'ה וזה. זה לא רציני, זה נוראי. נורא מה שקורה.
הרב חזה מהיה, אבל מה שהרב מדבר זה בעצם מה
שהיהדות בגלל
זה קורה עכשיו,
בזמן הרב קוק. זה השסע, אני לא יודע, אני מספרים, לא בקשר להתבוללות מדובר, אבל תנועת ההשכלה עשתה שמות, תנועת ההשכלה. היהדות, נניח, במלחמת העולם השנייה, בתקופת היטלר, אז היהדות הדתית הייתה הרוב, אבל היה איזה, היו בין השישה מיליון, איזה מיליון, מיליון וחצי שהם לא, כבר לא דתי, אחוז גבוה מאוד, זה לא פשוט, אז זה מראה על איזה תהליך.
ומאז הוא כאילו
המשיך לכיוון למטה. כן. בדיוק גם היו, באמריקה, בכל מקום, שם לא נפגעו מהשואה, ושם באמת היה כל זמן גדול של גדולים שהם היו לא דתיים.
נכון. אני לא יכול, לא יודע את המספרים, ויש מספרים, אבל זה התחיל כבר אז, זאת אומרת, היהדות, אתה צריך להסתכל על סקאלה, שכך דרב בתקופה של ילדותו, איזה מציאות של יהדות הייתה, ואיזה תופעות חדשות הולכות ומתפתחות בכל מיני מקומות, אז בהסתכלות כזאת, אתה רואה שזה גרף יורד, עם ידיעות ממקומות אחרים וכדומה.
היום כאילו
אין מה להתלבט,
אבל זה ברור,
זה
תהליך. אפילו הרב מסתכל קדימה לאן.
כן, אבל הוא רואה את הסימנים כבר בדור שלו, שזה לא למטה, והוא אומר את השורשים, שהשורשים הם רוחניים. זהו.
שאלת הבנה במה שכתוב. הוא אומר שהיהדות בגולה מקבלת את החיים שלה מתה לחיים,
מהחיבור שלה
לארץ ישראל. הוא אומר, אבל לא על איזה בסיס מעשי, כי אם על ידי חזון הלב.
כן.
זאת אומרת שיש פה, זה שני דברים, יש חזון לב ויש...
לא, מה זה הבסיס המעשי? זה שאנחנו מיישבים את הארץ, אבל אם אנחנו בחוץ לארץ ואנחנו בציפייה לשוב, אז זה עדיין חזון לב, זה לא בסיס מעשי.
הבסיס מעשי הוא לא.
בגלות אין בסיס מעשי, יש רק תקווה לבחינה המעשית שארץ ישראל מייצגת. רוצים את ארץ ישראל, מה זה ארץ ישראל? התיישבות וכן הלאה וכן הלאה, רוצים את זה, אז רוצים בחזון הלב את העניין הזה, אבל זה לא מעשי, זה עדיין חזון לב. וזה נותן כוחות, כי החזון הלב הזה מכוון למקום מעשי, למקום שהוא ארץ, חיי עם, עם העבר והעתיד, אבל כמה זה כבר יכול לפנס, סך הכל זה לא מעשי, זה חזון שחולם על שיבה למצב המעשי הזה. אז הוא לא יכול להיות תחליף למעשיות עצמה.
החיזיון עצמו זה שנגמר.
כן, חזון הלב הזה. כן, זה מה שאומר ככה, יש עצמה כמה כוח יש בחיזיון לב זה, לסייע לו את מסע החיים. כל טוב לכם. עוד בחתונה.